אנחנו פשוט עוברים להבדל הבא במשנה. אפשר לומר ההבדל הקודם, סליחה, היה שבדיני נפשות, ממונות, סליחה, מחזירים בין לזכות בין לחובה, ומה הגמרא טיפלה? באיזה שאלה? אתם מחזירים? נכון? אם באמת מחזירים בדיני ממונות, וכאן הסוגיה עוברת לדין שדיני נפשות מחזירים לזכות בין מחזירים לחובה. אז אנחנו עוד נראה בעזרת השם ביום חמישי, בסוגיה הבאה, הגמרא דנה האם באמת מחזירים גם בדיני נפשות בכל מקרה. בדיוק אותו דין כמו בדיני ממונות, במידה מסוימת. האם אכן זה כל כך פשוט, תמיד מחזירים. מה שהסוגיה גם עוסקת זה בהקשר של זכות וחובה, וזה מה אומרת הגמרא. מישהו רוצה לקרוא היום אולי? מישהו בשורה הזאת? צחי, בא לך לקרוא? תנו רבנן. הגמרא מביאה ברייתא, שהברייתא הזאת היא מקור לדין של המשנה, שהברייתא הזאת כבר מופיעה בספרות תנאים. מישהו חיפש ומצא אותה כבר בספרות התנאים? כן? שרק אני חיפשתי. מצאת בירושלמי? יכולת למצוא את זה גם לפני כן, ומה זה מופיע במדרשי ההלכה. למשל, אני קורא במחילתא דרשב"י, כי אומר המחילתא דרשב"י, ונקי וצדיק אל תהרוג, מלמד שמחזירים אותו לזכות, יכול יהיו מחזירים אותו לחובה, תלוי לומר ונקי וצדיק אל תהרוג. אז הברייתא מופיעה, רק שימו לב שבמחילתא דרשב"י לא מאוד ברור ממנה איך זה נלמד מהפסוק, לא מאוד ברור. במחילתא דרי גם הברייתא מופיעה. בוא נקרא את הברייתא איך שהיא מופיעה שם. אני קורא, ונקי וצדיק, והרי שיצא מבית דין חייב ואחר כך מצאו לו זכות, שומע אני יהיה חייב, תמוד לומר ונקי וצדיק וגומר. זה מופיע, כן? והרי שיצא מבית דין זכאי ואחר כך מצאו לו חובה, שומע אני יחזירהו, תמוד לומר וצדיק אל תהרוג. כן? הברייתא, כפי שאתם רואים, דבר מיד ברחבה יותר על ההקשר שם, מופיע במקורות התנאים. מה שמיוחד כאן בברייתא בבבלי, זה אולי גם בירושלמי ככה, אני לא זוכר כרגע, שמאוד ברור לנו מהי הדרשה, נכון? יש שם בפסוק ונקי וצדיק, איך הברייתא כאן מנוסחת? שמי זה נקי? זה מי שלא חטא, ומי זה צדיק? מי שהצדיק אותו, מי שיצא זכאי בדין. בעצם, והתורה אומרת, נקי וצדיק אל תהרוג, למרות שיש וו החיבור בתורה, נכון? הדרשה אומרת, אתה אדם נקי, לא תהרוג, ואתה אדם צדיק, לא תהרוג. בעצם, הסוגיה מעמידה על שתי נקודות מכוננות בעולם של דיני נפשות. נקודה ראשונה שמכוננת זה עשיית המעשה, שעת המעשה, אבל לא פחות מזה, בעולם של נפשות, שמה הוא רגע שקובע, שהוא מעצב מציאות, הוא לא רק רגע שמברר משהו שכבר היה לפני כן, שעת פסק הדין. כלומר, תהליך הדין בדיני נפשות, אני חוזר פה על דברים שכבר נאמרו בשיעורים בחודש אלול, בדיני נפשות אנחנו דנים את האדם. אנחנו לוקחים אדם שמעמדו המשפטי הוא ישתנה בעקבות פסק הדין. המעמד לא ישתנה בעקבות המעשה. בעקבות המעשה הוא עומד לדין. אבל המעמד המשפטי שלו ישתנה רק בעקבות פסק הדין. מה שבעצם הסוגיה אומרת הוא שהתורה מצווה עלינו, בואו ננסה גם לצאת מתוך הדרשות ולראות את ההקשר הרחב של הפסוק ומה הרציונל של זה, כן? כאילו, סליחה?
כל אחד חושב שזה משהו 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 שזה מש
אז בוא נדבר על זה מיד. בוא רק נשלים. בעצם מה שהברייתא אומרת הוא, שהיות, ואני חוזר, כל המהות של דיני נפשות זה בעקבות מעשה שהאדם עשה, כמובן אני מעמיד אותו לדין. אם אתם מכירים, נגיד, את הכלל המשפטי, שהוא גם, אצל אחרונים מסוימים, אומרים שהוא גם קיים בהלכה. שכל עוד שאדם לא הורשע, הוא זכאי. אני רוצה להסביר, הכוונה הזכאי זה לא כי אני לא יודע אם הוא עשה או לא עשה, יש לו מעמד משפטי של זכאי. יש...
ראינו מה שדומה, פותחים לזכות בחיים ובחיים. לפי חיים מהדעות. שאורי, מהדעות אתה יכול לתת או זכאי או חייב, כרגע המעמד שלך הוא ניטרלי, הוא לא חייב.
כלומר, זה מעמד משפטי, למשל, אדם שעבר עבירה, הוא לא חייב להתבדב להעניש את עצמו, הוא לא חייב, למה? עד שבית משפט לא מרשיע אותו, הוא לא חייב בעונש הזה. המציאות לא נוצרת רק, המציאות המשפטית, שתהפוך אותו בעצם, בלשון של התורה, תהפוך אותו מנקי לרשע, כן? או יש לו מצדיק לרשע, כן? המעמד הזה הוא משתנה רק בעקבות הדין. עכשיו מה שנאמר פה הוא שמצד אחד התורה חלק מרדיפת הצדק מדבר שקר תרחק, שזה תחילת הפסוק, אתה צריך בכל כוחך לדאוג שאתה לא תהרוג נקי, אבל באותה מידה גם נאמר, וזה דורש הסבר, כלומר אני חושב שיותר קל להבין למה ונקי אל תהרוג, אבל מה עם צדיק? האדם הזה יצא זכאי בדינו, אבל מה? אם אתה חושב שזה טעות, אז למה לא לתקן את זה? כאילו, יש לנו מצווה להגן על אנשים שטעו לגביהם, אבל אתה באמת חושב שהם עברו על זה? עכשיו, אני חושב שהשאלה הזאת היא דורשת התייחסות, וכדי להתייחס לזה, אני מציע שקצת נלך לסביבה של הפסוק, נעשה קצת להבין את הפסוק הזה. קודם כל, מה ההקשר שהפסוק מופיע? זה מופיע בספר שמות, פרק חב ג' בהקשר רחב שעוסק במכלול של דינים. יש פה חטיבה של שלושה פסוקים שעוסקים במה זה עוסק?
בדיינים.
האמת היא, אם נסתכל רגע בחטיבה, זה מתחיל בפסוק א', לא תישא שם רשע ואתה שידתך עם רשע להיות עד את חמאס, לא תהיה אחרי רבים לראות, לא תענה על ריב לנטות, אחרי רבים לעטות, ודע לא תעבר בריבו. לכאורה ההמשך הפשוט היה צריך בדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע, ושוחד לא תיקח כי השוחד יעבר, וגר לא תלחץ. זה לכאורה חטיבה פשוטה, באמצע נתקעו שני פסוקים, שנראה קצת מוזר על מה ולמה הם נמצאים שם, נכון? הראשון זה כי תפגע שור או יבחר או חמורו תועה, השב תשיבנו לו. והשני זה כי תראה חמור שונא אחר רובץ תחת מסעו וחדלתה מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. זה קצת מוזר מה זה עושה פה, אבל זה מאוד פשוט שמסתכלים בפסוקים לאורך כל הדרך. מה הדבק שמחבר, מה בריח התיכון שמלכד את כל הפסוקים האלה יחד? להיות אדם ישר ולא לתת למה להשפיע עליך. לא לתת לגורמים חיצוניים להשפיע עליך, לא לנהוג בצורה הראויה. כן, עכשיו זה יכול להיות בהקשר של דין, בוא נראה מה הדברים שדין יגרמו לך לא לנהוג לפי הצדק והיושר. גם יכול להיות בהקשר של בינם לחברו, בהקשרים אחרים, בואו נקרא מתונות דרכים, הנה זה התנהגות בדרך, כן? אז דבר ראשון הוא מדבר על דל, אדם לחשוב שדל, מה נעשה לו? פרוטקציה בדין, מה יש? העשיר יש לו, יפסיד בדין, אז עדיין יש לו כסף, כן? ומה אומרים? סליחה? או הפוך, כי אתה מפחד מהעוצמה של העשיר, נכון? שוחד לא תיקח, גר לא תלחץ, הוא מסכן, כן? כלומר, יש פה מכנה משותף שמלא הוא חולל בתוכו, גם את הפסוקים של השבת הבדה, שמה האדם רוצה שיתה את החלטותיו, אם לעזור לשני או לא, אם הוא אויב שלו, אם הוא שונא שלו. כלומר, זו חטיבה שלמה שבהקשרים שונים יש לה נקודה אחת מכוננת. אדם צריך להתגבר מעל הקנאות, הסנאות, הוויתורים, צריך לנהוג כפי שצריך. זה ממש רבר יבין, שתדעו. בסדר, היה לו עמת המידה, עמת הבניין של שמי, אבל תדעו, הוא אף פעם לא, כאילו, כשהוא סילק מהישיבה, את מי ידעת שאתה תחזור באותו שבוע. זה לא באמת סילק, כן? אבל האמת פה היא נר לרגליים, ולכן הדברים מתלכדים, כמו זו תכונה, מה שדיברתי קודם, איך אני נהג, איזה מין מנהם אני, זה באיזשהו מקום, הצירוף בין התחומים האלה אומר, זה לא מיוחד לדיינים. כלומר, מדובר על תחומים שונים, שהמכנה המשותף הוא הצורך ללכת בישרות. עכשיו, ספציפית, הפסוק בדבר שקר תרחק, ונקים בצדיק אל תעוד ולא תדליק רשע, זכה לפירושים ממש מהקצה אל הקצה, ומה הפסוק מדבר. אני רוצה קודם להתחיל בהערה של שמעון, ואתה יכול קצת לפרט אותה. מדבר שקר תרחק מופיע בפסוקים האלה באיזה הקשר? זה גם כאן וגם בעוד מקומות. איפה עוד זה? אתה צודק. איפה עוד התורה אוסרת לשקר? וויקרא י"ט, נכון? בואו אני אקריא לכם שם את הפסוקים. תראו את ההקשר, זה דבר מדהים. לא תגנובו, ולא תכחשו, ולא תשקרו איש בעמיתו, ולא תשבו בשביל השקר, וחילתה את שם אלוקיך, עצם אלוהיך, אני אדוני, לא תעשוק את רעך, ולא תגזול. כל ההקשר של שקר בתורה זה עקבי. הוא תמיד בהקשר של דין, של בית משפט, זה שתדעו. אני אוסיף לכם עוד דבר, אני לא בא להתיר את הדבר הזה, רק מספר, גם איסור לשון הרע ורכילות, והתורה באיזה הקשר הוא מופיע, של בתי דין. כלומר, האם יש איסור על אדם מדאורייתא, האם יש איסור על אדם לבוא וסתם להגיד לי דברים לא נכונים, למשל להגיד שעכשיו לילה, כן? או להגיד כל מיני דברים שהם לא תואמי מציאות, בתורה לפחות לא נמצא איסור כזה, במפורש. התורה מכניסה את איסורי גם לשון הרע וחילות, גם שקר, בהקשר של דין. מי שאל מה הרציונל, התורה לא מתעניינת כרגע במידת ההתאמה בדרך על המציאות, היא מתעניינת בשאלה אחרת. עד כמה הדיבורים שלך הם פוגעניים. כלומר, איסור השקר הוא איסור לפגוע באחר בקבוצת השקר, כי בואו נחזור לאיך שפתחנו את השיעור, המעמד שבני אדם צריך להיקבע על ידי המעשה שהם עשו. מה גורם השקר כשאתה מדבר על השני בהקשר של דין? הוא גורם למידה מוטה על המעשה, ולכן הוא נפגע. הדבר הזה על רכילות, אני אוסיף, פעם קצת בדקתי אותו, הוא נכון בספרות בית שני. כל האיסורים של רכילות הם בהקשר של בית דין. הוא נכון במקורות ארץ ישראל. בתלמוד הבבלי יש הרחבה של רכילות מחוץ להקשר של בית הדין. אני אומר את זה כך, אפשר לפגוע בחבר גם בלי משפט. לפחות בתורה עצמה יסוד האיסור הוא הפגיעה באדם השני, זה יסוד האיסור. וכאן התורה באה ואימא היא טובעת מאיתנו, מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג. כשיודע הם סמוכים אחד לשני, מה נראה? שמה הבעיה בהריגת נקי וצדיק? שהם יהרגו בעקבות מה? בעקבות שקר. מה בדיוק השקר שהתורה חוששת ממנו? אז האמת היא שפרשני התורה יש פה דעות כמעט הפוכות, כן? אני קורא לכם למשל מדברי הרשב"א, אוקיי? מה זה? אני קורא לכם אולי מהאבן עזרא, בואו תשמעו הקשר אחד. מה אומר האבן עזרא? מדבר שקר עם הדיין ידבר. הוא הקשיב לפסוקים. זה הוראה לדיינים. שלא יהיה דין, דין שקר. וכמוהו צדק צדק תרדוף. ונקי וצדיק אל תהרוג, באותו הדבר, אם ידעת שהוא רשע בדבר אחר. שלא תאמר, הואיל וככה עשה רשע אחר קשה, ארגנו בסיר המכשול מהדרך. זה אסור לעשות. מה איך האבן עזרא מבין את זה? היא עומד פה דיין, והאמת היא שבארצות הברית זה קרה הרבה מאוד פעמים. המאפיה אף פעם לא הצליחו לתפוס את המאפיונרים הגדולים. אז מה נעלו אותם? לעלמות מס, בדיוק, כן? כלומר, עומד דיין בפני מקרה, ולפני, סליחה, נדון, ככה האבן עזרא מפרש את זה, והוא אומר לעצמו, אני לא מצליח לנעול אותו על המקרה הזה, אבל אני יודע שחייב לנעול אותו על משהו אחר. ומה אני אעשה פה? אני באמת רוצה לנעול אותו על הדבר האחר, אבל אני מוכן לקבל ידי שקר, או ללכת עם השקר הזה פה, בשביל לנעול אותו באמת שמגיע. אז זה מה אומרת התורה, אומר האבן עזרא. מדבר שקר תלך, ואסור להתנהג ככה. אתה צריך לנעול את הבן אדם על משהו, על מה שהוא עשה, על מה שיש ראיות שהוא עשה. אין לך ראיות, שחרר אותו. עכשיו, תשאל את עצמך את השאלה הפשוטה, אבל מה נעשה עם זה שהוא עבר את כל העבירות האחרות? אז זה בא התשובה, כי לא הצדיק רשע. מה זה כי לא הצדיק רשע? אני אקח הדין ממנו ולא ימלט מידי, כאילו אני כבר אטפל בו. עכשיו, הפרשנות של הברייתא כאן היא ודאי פרשנות הפוכה לגמרי, שונה לחלוטין, והיא, אני אקריא לכם פה כמה דברים ששונים מתוך דברי הפרשנים. למשל, אני קורא לכם רק שנייה. איפה זה נמצא השנייה? טוב, אני קורא לכם מהפסיק את הזוט הזה, בסדר? הוא אומר ככה, כי לא הצדיק רשע, כי לא הרשיע צדיק מבעיה, למה עושים כל את הפסוק? בדבר שקל תרחק, ולקים לצדיק אל תהרוג, כי אם אני מנמק את זה, מה לכאורה כי היה צריך להגיד? כי אני לא מוכן שיקחו צדיקים, לא יעשו להם, ירבו אותם. מה כתוב בתורה? כתוב ההפך, כי לא הצדיק רשע. אז הוא שואל ככה, כי לא הרשיע צדיק מבעיה, אלא חזר על ונקי אל תהרוג. הוא אומר ככה, שאף על פי שיצא מבית דין זכאי וחייב לפניי, אני גובה דינו שנאמר כי לא הצדיק רשע, וקל וחומר כי לא הרשיע צדיק. איך הוא מציע לקרוא את הפסוק הזה? והדבר הזה מופיע בהמוני פרשנים, אני אמר לכם שהוא מופיע כבר במחילתות, הרעיון הזה. מה כי לא הצדיק רשע בא לנמק? מה הוא בא לנמק? ונקי וצדיק אל תהרוג. אני עכשיו זורם הפרשנות של הברייתא אצלנו בסוגיה, איך הברייתא מפרשת את זה, למרות ש למרות שהוא חטא, אתה בכל זאת שחרר אותו, כן? ואז מה תגיד לעצמך? ריבונו של עולם, איך אני יכול מה לעשות את זה? ריבונו של עולם, למה זה עבר עבירה, איך אני אשחרר אותו? אז זה באה התשובה, את החשבון איתו אני אסגור, כי לא הצדיק רשע. כן, אל תדאג, הוא כבר ייפול מהגג. למה צריך לבד? זאת שאלה טובה. השאלה הזאת, בואו אני אקריא לכם, זה עולה פה בכמה וכמה מקורות. בואו, אני רוצה לראות לכם שהרעיון הזה נסופיה כבר במדרשי ההלכה. אני קורא לכם עוד פעם את המחילתא דרשב"י. אומר המחילתא דרשב"י, יכול כשם שיצאו ידך כך יצאו ידי, תנוד לומר כי לא הצדיק רשע. לפי זה, כי לא הצדיק רשע, הוא לא נימוק למה ונקי וצדיק אל תהרוג, אלא אני אומר לך ונקי וצדיק אל תהרוג. עכשיו, אם אתה תגיד גבל, איך אני יכול לשחרר את הצדיק הזה כשאני חושב שהוא עבר את העבירה? התשובה היא כי לא הצדיק רשע. כלומר, הסיבה שאתה לא חייב להרוג את הצדיק הוא כי יש מישהו שיטפל בו. במחיר תד דורי,
זה פתח לזיקה
אחריות. זה...
אז בוא נעשה לחשוב על זה. קודם כל בוא נראה קודם כל את הקריאה בפסוק. כן, כלומר, הקריאה אומרת, אני קורא לכם במחילת הדרי. במחילת הדרי כתוב ככה. יכול כשם שיצא מבית דינו, כך יצא מבית דיני, תמוד לומר, כי לא הצדיק רשע. עכשיו, השאלות שלכם הן שאלות טובות, והדברים האלו עולים יותר בקרב חלק מפרשני התורה. כן? למשל, הרשב"ם אומר כך, אני קורא. הרשב"ם אומר, אם נראה בעיניך דין מרומה ועדים רמאים, אין אתה יכול להכחישן, תתרחק מאותו הדין ואל תדין בו שזה מדבר שקר תלך. ואף על פי כן, אם הוא נקי וצדיק בדין, שכבר נגמר הדין לזכות, אל תהרגהו עוד. למה? פה הוא הראשון שמטפל בלמה. מאחר שכבר קיבלת העדים וגמרת הדין ולא נתרת לבך על זה עד לסוף, שאם אתה הצדיקו, אני לא אצדיקנו כי רשע הוא וחייב מיתה, כי דכתיב והאלוקים אינה לידו. מה הנקודה שהרשב"א מעלה פה? איך הוא מסביר את זה? מה זה מאחר שכבר קיבלת העדים וגמרת העדים ולא נתת לבך על זה עד לסוף, שאם אתה הצדקתו אני לא אצדיקנו, מה? איך הוא מסביר? אז מה אם אתה התרשלת? אז מה הבעיה? לא מגיע למי...
לא מגיע לבני...
אני לא מספיק מבין, עוד פעם, אני חושב שאנחנו צריכים להתאמץ פה קצת יותר. יש פה פסוק שאומר בבית הדין לא משקרים, כל החטיבה, אני חוזר, יש פה שבעה פסוקים שאומרים אתה לא מטה דין, לא לגר, לא ליתום, לא לשונא, לא לכלום, אתה האדם הכי אובייקטיבי, הכי מחושב שיש, אתה לא נותן לשום רגשות להשתלט עליך וכו'. פה פתאום התברר שהייתה איזושהי טעות, כן? עכשיו, היות והתברר שהייתה איזושהי טעות, אומרים לך עדיין, אנחנו לא מחזירים, מרגיעים אותך. בסדר, אני מרגיעים אותך, בסדר, אני כבר אטפל בו. כן, שאלו פה בצדק. אז מראש הוא יטפל בו, למה בכלל צריך אותי? אבל אולי באמת השאלה היא, איך חטיבה שלמה בתורה צועקת, כי לא הצדיק, סליחה, צועקת בר שקר פרחק. ואותה חטיבה אומרת, למרות שאתה חושב שזה שקר, שנוותר. מה בדיוק הסיפור הזה? איך זה קורה? בוא, אני רוצה לשמוע קצת הסברים. מה התחלת להגיד, דוד? הדבר הזה מוזר, לא? למה לא להגיד אמת חותך עד הסוף? נחזיר אותו, כן?
אני הייתי מנסה להגיד שכאילו, כמו שאמרנו, התהליך הדין, כיוון שכל המציאות הזאת של לדון דיני נפשות, היא ככה איזושהי מציאות שהיא זרה לאדם, זה אפילו מוזר שבן אדם יכריע מי ימות ומי לא. והבן אדם קיבל תבנית מאוד מסוימת שבו הוא יכול, הוראות מאוד מסוימות, איך הוא יכול לקבוע להכניס בן אדם לקטגוריה משפטית מסוימת. ועכשיו, אולי טיפה, כמו שאמרנו, בדיני דיני אמונות. אם אתה עכשיו התחרטת, מאיפה אתה יודע עכשיו, שוב פעם, אתה חולק על עצמך, אז זו, ברגע שהוא יצא זכאי, אל תסתבך עם זה, כי אין לו באמת מושג שטעית. אני השם יטפל בו במקרה הזה די, כי במקרים אחרים אתה מותר יותר אחרים לטפל בו. במקרה הזה שבו יש כבר חוסר בוודאות,
מקובל עליכם? בוא ננסה לשקף את זה, כן? בעצם אתה רב אומר, קודם כל, בוודאי הקדוש ברוך הוא רוצה שבני אדם ידונו ולא להגיד הכל, זה הקדוש ברוך הוא כבר עושה את החשבונס, כן? אין ייאוש מהתעסקות של בני אדם. אבל צריך לשאול שאלה פשוטה, שהיא גם עלתה בסוגיה הקודמת. איך יצא שזיקינו בן אדם שאחרי כמה זמן אנחנו כבר לא בטוחים שהוא זכאי? איך זה יצא? כן, אז אלעזר, על מה אתה בעיקר דיברת, אם הבנתי אותך נכון? שכנראה יש צדדים לצד השני, זה לא מקרה שחור לבן. כן? כלומר, יכול להיות שהזווית היא, כי אני אומר לעצמי, איך אני יודע אם זה טעות? כלומר, פעם חשבת שהוא זכאי, עכשיו אתה חושב שהוא חייב, ואיזשהו מקום, מקרה כזה, מופקע מהבהירות של הצדק האנושי, ולכן אנחנו רואים שיהנה מזה שכבר זיכו אותו. הבנתי אותך נכון? אני חושב שזה נכון. סליחה?
אתה
יכול להסביר את מה שאתה אומר? בואו,
תמשיך. זה שהרשב"א אומר שלא ולא בראת את הדבר עד הסוף. לא נתת לבחל את זה עד הסוף. אני לא סומך.
כלומר, שאנחנו כבר לא סומכים על ההרכב הזה עכשיו לחייב אותו. בוא נאמר ככה, הרשלנות של ההרכב, בוא נגישה ככה, איך קרתה הטעות? היא בגלל רשלנות של ההרכב, היא אומרת שעכשיו ההרכב הזה נפסד, הוא אדם הזה, הוא יצא מורווח, כן? זה פחות או יותר הדברים שאמרתם. אני רוצה גם להוסיף את מה שאני אמר קודם, על כך שמה שבית הדין קובעים הוא לא רק מברר מציאות, הוא גם, הוא קובע מציאות, הוא קובע את זהותו של האדם. ואני אמר את זה ככה, כשם שאמרנו קודם שאדם, שעבר עבירה, הוא לא מורשע, הוא לא רשע עד שלא יגידו שהוא רשע, אז באותה מידה כשבית דין קובע שאדם הוא צדיק, אז הוא צדיק. כי מדובר במעמד משפטי. כי אני לא חושב שנכון רק להתחבר אחרי פורמליזם ולבוא ולהגיד לנו אבל אפשר גם שאותו בית דין, הפה שעשה או הפה שהתיר, יכול להיות צריך לקחת בחשבון גם את הגורמים האחרים. דיינו, הגורמים האחרים הם שכבר יש לנו אי ביטחון שבמקרה הזה אנחנו מסוגלים להכריע. אנחנו שואלים את עצמנו מראש איך נוצר מצב כזה שנוצר טעות. יכול להיות שצריך גם לקחת בהמשך הסוגיה עוד גורם שחשבתי שתעלו אותו, וזה הגורם של הרחמים. כלומר, הסבל שעובר אותו, תחשבו על אדם שזיקו אותו ועכשיו אתם הולכים להפוך את זה, כן?
בכל
מקרה הולכים מה? הוא לא הולכים, הוא נקי וצדיק, אל תערור.
אבל אני
לא יודע. אני לא יודע. צריך לקחת בחשבון עוד גורם שלדעתי רק במסגרת הזאת אפשר להבין בעצם את השאלה שיצאה פה. אני רוצה קצת לחדד את השאלה שעלתה פה. השאלה שעלתה פה היא בעיקר, אם הפסוק הזה מבטיח, כמו שהמדרשי הלכה דורשו אותו, אם הפסוק הזה מבטיח שקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים והוא נפרע מהרשעים, אז איפה המקום של בני אדם אחד בדין? הרי זה קיום מופרך שיבוא פסוק ויגיד בני אדם תדונו, אתן לכם 8 פסוקי הוראות, ובסוף הוא אומר אבל זה בסדר כי הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים. אבל באיזשהו מקום חייבים להבין אז איפה הרכב האנושי עומד? ולמה הרכב האנושי הזה לא מקבל את המדת עד הסוף? איפה עובר הגבול שאומרים להם תתערבו לבין המקום שבו אנחנו אומרים להם תסמכו עליי? זאת שאלה נדרשת שהיא תחודד יותר כשנגיע מיד לדברי הגמרא על המסית, כלומר על מי שלא מקיימים בו את המדיניות הזאת, כי המסית באופן ברור יגלה לנו מה הרציונל שעומד מאחורי מה שקורה במקרה הזה. אבל אני חושב שכדאי להוסיף פה לדברים שאמרתם על טעויות הדיינים, דברים שאני חושב ששימון שאתה רמזת עליהם. זה מופיע במחילתא, זה גם מופיע בבבלי בשבועות בדף למד, על הדינמיקה שיכולה לעבור על דיין, או כמה זה קשה להיות דיין. אני אקריא לך את זה מהמחילתא. מישהו פתח את המחילתא פה על הקו? שמת לב איזה מהדורה אתה משתמש?
של הנציב.
של הנציב, אוקיי. יש, אני לא בטוח שהקטע הזה נמצא. בדרך כלל המחילתא ממליצים לפתוח את המהדורה של הורוביץ. עכשיו יש פה קטע ענק במחילתא, קטע שמח להקריא לכם, שהקטע הזה הוא נמצא שם בסוגריים. מה פשר הסוגריים? הוא כותב למטה, זה חסר בדפוס, בדפוס ראשון. עכשיו, בידי הנוסח של המחילתא, כולל קטע גניזה מאוד חשוב, זה נמצא. אבל אני לא יודע בדיוק מה קרה, למה זה נשמע, זה כנראה מגוף דברי המחילתא. ושם המחילתא מתארת את מה זה בנקי וצדיק, נשמעו, ממש זה שפה אחרת לגמרי. המחילתא אומרת ככה, בנקי וצדיק אל תהרוג. אני קורא. היה אחד מעידו שעבד לחמה ואחד מעידו שעבד ללבנה. שומע אני, הצטרפו זה עם זה ויהיה חייב. תמיד לומר, ונקי וצדיק אל תהרוג. יש פה פירוש אחר לגמרי שמה זה נקי וצדיק. זה קרוב לפירוש של אבן עזרא. מה הכוונה? זה קצת אחר מאבן עזרא. זה לא עבירה אחת, אז בוא נעלה אותו על עבירה אחרת. די ברור שהבן אדם הזה עבד עבודה זרה, נכון? כלומר, ההבדל הזה בין העדים, אם זה הוא השתחווה ללבנה או לחמה, ומה אומרים לך? לא. צריך לדקדק בסדרי הדין. חייבים שזה יהיה הכל פיקס. אני קורא עוד. ראו רודף אחר חברו להורגו ועשה עיף בידו. אמרו לו, הווה יודע שהוא בן ברית, ואמרה התורה שופך דם האדם וגומר. אמר לה, אני יודע, אני על מנת כן. העלימו עדיין את העדים את עיניהם, פשוט לא ראו את מעשי הרצח. מרוב כל, חוץ ממעשי הרצח, כן? לאחר זמן מצאו הרוג מפרפר והסייף היה בידו מנתב דם מיד ההורג. שומע אני יהיה חייב, תמוד לומר ונקי וצדיק אל תהרוג. זה פרק לא אני, כן? כבר הרג שמעון בן שטח, סליחה?
זה הרגש של הצדיק, לא
שנקי. נכון, כבר הרג שמעון בן שטח את זומם, אמר לו יהודה בן טבעי, הרי בטובה לא שפכת דם נקי, ואמרה תורה, הרוג על פי עדים, הרוג על פי זוממים, מה עדים בשניים מהזוממים בשניים, כבר נכנס יהודה בן טבעי לחורבר, וצאו שם הרוג מפורפר, ועשה את מנטף מיד ההורג. אמר לו, יהודה בן טבעי, תביא עדים, אם לא אני אומר אתה, הרגנו, ומה אני אעשה לך? ואמרה תורה על פי שניים עדים. אבל היודע, בעל מחשבות, הוא ייפרע מאותו האיש, ולא היה לצאת עד שכישון נחש ומת. קודם כל, הקריאה של נקי וצדיק כאן, וגם הקילוע הצדיק רשע, היא אחרת לגמרי, היא קריאה שהיא אומרת, גם אם אנחנו בטוחים שהבן אדם עשה את זה, מה אנחנו חייבים? מה אנחנו חייבים? סדרי דין מתוקנים. אנחנו חייבים לעבוד לפי המערכת הכללים, שזה עדים, וזה התראה, שאני תגיד להצלחה, אבל אני יודע שהוא עשה את הדבר הזה. אבל אין לי מצלמות שצילמו את זה, כלומר אני לא מצליח לחבר בין המעמד המשפטי לבין מה? לבין המעשה, זה בעצם העניין. אין לי עדות על המעשה, אני לא יכול להרוג אותו, זה החמרה בסדרי הדין. מצד שני, מה מרגיעים אותך? כי לא הצדיק רשע, מה הכוונה? הצדק האלוקי, אבל הוא יטפל בזה. אז לפי המחילתא בקטע הזה, זה קטע שכאמור נשמט מהדפוס, לפי הקטע הזה, כל הפסוק הזה, מה הקריאה שלו בעצם? הקפדה על סדרי דין. כן, זה הקפדה על סדרי דין.
שאלה למה סדרי הדין הם כאלה?
מה זה?
שאלה למה סדרי הדין הם כאלה?
אז מה אתה חושב? בוא נעשה להבין. מה אתה אומר? למה התורה כל כך מקפידה על סדרי דין? בוא נספר לך משהו מהמשפט הפלילי הישראלי. מישהו זוכר את משפט דמניוק?
כן.
מה קרה שם? משהו פלא, ממש משהו פלא. מה קרה במשפט הזה? הרשיעו את דמניוק שהוא ג'ון איבן היום מטרבלינקה, וגזרו את דינו למוות. ואז הגיעה ראיה חדשה מהארכיונים ברוסיה שנפתחו, והראיה הזאת, לפי מיטב זיכרוני, מצד אחד היה ברור שהבן אדם הזה היה שומר במחנות, מצד שני הוא כנראה לא איבן היום. זה אלא ספק. עכשיו קרו שני דברים שהאידיוטות במדינת ישראל כמוני נחשפו אליו ונדהמו. הדבר הראשון שגילו זה שבסדרי הראיות בדיני נפשות מחמירים יותר מאשר בדיני הראיות בתחומים האזרחיים ובתחום שהוא ממונות, כן? בלשון של חזק, כן? מה זה מחמירים? שאם בדיני ראיות ובדיני ממונות מוכיחים על פי עדויות נסיבתיות במשפט הנוכחי, אם אנחנו, הסיפור הזה של שמעון בן שטח שהבאתי לכם היום, היו נועלים את הבן אדם או לא? לא חושב נועלים, כן? לא, לא, לא חייבים ששני עדים ראו את המעשה. מה שכתוב פה גרוע מליצור קצת DNA, טיפת דם עם DNA שלו על הבגדים של הנרצח, זה בערך אותה רמה, לא? זה יותר טוב אני חושב, כן? והיום נועלים הדברים כאלה, כן? אבל היותר טוב הוא שברגע שיש ספק מסוים, אז בדיני ממונות אולי נרשיעו, בדיני נפשות צריך מעל לכל ספק. אבל זה לא רק זה, זה היה עוד דבר שגילינו, שזה באמת היה מדהים. ברגע שעלה ספק, אז מה עשו לו? זיכו אותו. אמרו לו, טוב, לך הביתה, הוא חזר לאמריקה, אז איך הסיפור? אחרי 20 שנה, האמריקאים הסגירו אותו לגרמניה, והוא עומד בגרמניה עד אמצע המשפט. כן, הוא עומד שנה שעברה, עוד שנה. עכשיו, הוא גם איבד את האזרחות האמריקה. הדינמיקה, אני אומר את זה ככה, הדינמיקה במשפט רצח, הוא דינמיקה אחרת, ומאשר בממונות. עוד סיפור אני אתן לך, הוא אמריקאי לגמרי, הוא עזוי. אבל או-ג'יי סימפסון, שמעת על זה, נכון? במשפט הרצח הוא יצא זכאי. אחרי זה המשפחה של אשתו תבעו אותו במשפט אזרחי, תביעת פיצויים על הרצח, הוא יצא חייב. כן, כן. תשמעו, זה הזוי קצת בארצות הברית, כי במשפט פלילי השופט מעורב יותר מאשר במשפט אזרחי. כלומר, המושבעים הרשיעו אותו במקרה של המשפט האזרחי. במשפט הפלילי השופטים מעלים את המשפט בצורה קצת שונה. עכשיו, זה כמו, זה לא אותו אינסטנציה, אמרה, אני אמנות זה ראיה, אני חושב שזה לא ראיה. סתם, אני אראה את זה כדוגמאות, סתם מקרים שאני זוכר אותם מהחדשות, לא משהו שחפרתי בו יותר מדי. כשהבאים ואומרים, אני יודע איפה שעות, אנחנו חייבים, מה לעשות? להיזהר יותר. על להיזהר יותר, אני יכול לנסח אותו בשתי צורות למדניות, שהן לא חייבות לסתור אחת השנייה, או לחלוק, הן משלימות. קודם כל, בדיני נפשות אני חוזר, אני חייב לדעת בוודאות את המעשה שהוא עשה. בדיני נפשות, דיברנו פה כמה פעמים, די לי לדעת שאתה חייב לו כסף. בדיני נפשות, מה אני חייב לדעת? חייב לראות אותך עושה את מעשה העבירה, את הנדון על העבירה. אני צריך שיראו, לא מספיק לייחס אליך באופן נסיבתי, אני צריך לראות את זה, אבל הנקודה השנייה היא שהיות והעונש הולך להיות כל כך חמור, וגם לא ניתן להחזיר אותו, זה בלתי הפיך, תהרוג אותו זה בלתי הפיך. אז המערכת כביכול מוכנה, לא יודע אם אתם זוכרים את שלמדנו את רש"י בדף ל"ב, רש"י אומר, יש לי כלל שנקרא, אני צריך וביאת הארה מקרבך, וגם יש לי כלל שנקרא, והצילו העדה. אני צריך להאזין ביניהם. כלומר, כשאני רואה בן אדם, שהבן אדם הזה הוא יכתוב כזה, אני נזהר יותר. במחיר, אני מוכן לוותר, אפילו שאני אשחרר פה ושם כמה מה? כמה רשעים. כלומר, עדיף לי לשחרר כמה רשעים מאשר מה לעשות? להרוג אדם אחד מיותר. זה כאילו עדיף לי.
למה זה הכל
לא
כלום?
אני לא יודע להסביר,
המשפט הישראלי,
אני לא יודע.
לא, אני אומר גם במשפט פה. נראה שזה, אם נשחרר אותו, נשחרר אותו לגמרי, אין משהו ביניים. אני נגיד, כלוא אותו מתוך ספק קל, אבל מספיק כדי נגיד לתבוע אותו לדיני ממונות.
אז בוא נעבור למסית. אני אומר לך שדרך המסית, לדעתי, אנחנו נמצא תשובה לכל השאלות האלה. אני רוצה לנסות קצת לעשות סדר עוד פעם בפסוק.
אני חושב שהוא סבל מגילוי הדין.
שזה תשמע כמו אביגדור ליברמן כזה, נכון? כבר 10 שנים מנסים.
טוב, אתה חושב שאומר
למור. כן. האמת היא שמדברים ככה גם היום. משפט אולמרט, חלק ממה שהשופטים שם הקלו איתו, אם לא יודעים, אם לא יודעים, הוא כבר סבל מספיק, כן? הפוך כמעט ממשפט קצר. משפט קצר, אף אחד לא אמר את זה. בדיוק. כן.
באמת, השאלה שבסופו של הרשוב, שאיפה זה מעמיד את המקום של המשפט האנושי, סתם לא יש, שיש, כאילו, זה נראה לי מתי כך שאני אגיד את הקומית אותה, אני מפרש משהו ממש קשה בפשט, הוא אומר, אשר יצא חייו אני צד אותו, זה לא תרוג, כי לא הייתי מזכה לו אם הוא היה חייו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא לדיינים, וההחלטה הנכונה שלהם, לא יכול להיות בעצם שהם טעו, זה מה שהוא אומר, זה ממש קשה, אבל נראה לי שזה באמת הקושי הגדול שלו, הוא לא מוכן להגיד שה...
בוא נחזור ככה, אם זה שהדיינים חושבים על עצמם שהם טעו כי הם יהיו רשלנים, ככה מתבטא לי הרשב"ם, לא נתת לבך עד הסוף, או האם כנראה זה לא כל כך ברור שהוא חייב, על פי האמת, כן? כלומר, אני אעשה קצת לסכם, וגם אני רוצה לקרוא קצת את הגמרא בשבועות, כלומר, אנחנו נמצא בפסוק שקורא לאיזושהי עשיית צדק, שאחד ההקשרים של הפסוק, או מה הפסוק מנסה לומר, לפי כמה קריאות הפסוקים נורא מתעקשים בכל לנו, לדיינים, בכל הם לעבוד לפי סדרי דין מתוקנים, ולא לעשות תיקון החברה, כלומר, אני לא להגיד, אני בן עזרא, טוב, אני ארוג אחד, ואני אנעל אותו על מעשה אחר דרך המעשה הזה. המחילתא דרי שהזכרתי, המחילתא שאומרת צריך עדים, התראה, אין את זה, אתה משחרר אותו, אפילו אתה חושב שהוא עשה את זה. כלומר, זו הקפדה יתרה על סדרי דין. ברור שהקריאה של המשך הברייתות שם במחילתא וגם הסוגיית הבאה ויצאים, הוא כולה עובדת עם איזו תפיסה מה הבעיה שעומד פה ברקע? החזרת הדין, הטיפול בטעות, ומה שנאמר זה שצריך להיזהר כמה שיותר מלהרוג נקי, אבל גם הצדיק, עכשיו מי שמטריד הוא הצדיק, למה לא להחזיר את הדין לצדיק? פה בא המענה, כאילו הצדיק רשע. השאלה היא רק להבין את הדבר הזה. כן, אז הוא עורר פה שאלות על המקום הצדיק האנושי מול הצדיק המשפטי, האלוקי, סליחה. זה עורר פה שאלה איך קרתה הטעות, או מה יכול את הרקע, האם כי אני לא בטוח שהוא באמת, האם כי הוא עבר עינוי הדין, כן. הדבר הזה מעורר שאלות, אני מציע שנעבור למסית, כי שם לדעתי התשובה נמצאת, רק קודם אני רוצה לקרוא לכם גמרא בשבועות, שהגמרא יושבת על הפסוק הזה, שבועות תפלמה נמוד בית. תנו רבנה, מנהי לדיין שלא יעשה סנגורין לדבריו, תמוד גמרא מוכר שקר, תרחק. ומנהי לדיין שלא יישב תלמיד בור לפניו, תמוד לומר מדבר שקר תרחק. מנהי לדיין שיודע לחברו שהוא גזלן, וכן עד שיודע לחברו שהוא גזלן, מנהי שלא יצטרף עמו, תמוד לומר מדבר שקר תרחק. כן? מנהי לתלמיד שיושב לפני רבו ורואה זכות לעני וחוב להשיב, מנהי שלא ישתוק, תמוד לומר מדבר שקר תרחק. מנהי לתלמיד שעומד רבו שפועל בדין, שלא יאמר המתין עד שיגמרנו והסתרנו ובננו משי כדי שיקרא יקרא הדין השמי, תמוד לומר מדבר שקר תרחק. מה שהגמרא הזאת קצת מעלה זה גם דינמיקה שיכולה לקרות לכל אדם וגם לדיינים. שהדיין בסופו של דבר יושב בתוך הרכב עם עוד אנשים ולכן אינו יכול להיות מושפע. מי? הרגשות האנושיים, מקנאות, משנאות, הוא יכול לפעול מכוח כל מיני דינמיקות שקורות. יש שם ויכוח, לא היית מתבייש להגיד שטעית, אולי אתה כזה, אולי אתה כזה. כלומר, יש פה איזו אמירה שקורית לא לעשות ככה, אבל אתם יודעים, כשמזהירים ממשהו, ומה זה אומר עליו? שזה יכול לקרות, כן? כלומר, בעצם הפסוק הזה, באיזשהו מקום, לפי הקריאה הזאת, מאוד מאוד מודע שזה לא כל כך קל להתרחק משקר. הוא צריך להגיד דבר שקר תרחק, כי זה לא דבר קל. עכשיו, בהקשר של דיני נפשות, הדבר הזה הוא עוד יותר קשה. בואו נעבור למסית, כי שם לדעתי נמצאת התשובה לכל. כי מה אומרת הגמרא? אמר רב שמעי בר רשי, וחילופה למסית. אתם שמתם לב בלימוד שהיות מדבר ברב שמעי בר רשי, זו חוליה מאוחרת יותר מהחוליה הבאה, נכון? כבר הדיון הזה, העורך הביא אותו צמוד לממרה עצמה לפני ההתעסקות בשאלה מה הם גלויות וכו'. זה, אני חושב שאין בצדק, מהסיבה הפשוטה, פה נמצא הסוד או המפתח להבנת הסוגיה, שכן, מה אומר? בחילופה למסיד, הכתיב לא תחמול ולא תכסה עליו. מה כבר משמע בלשון של הגמרא? אם על המסית אומרים לא תחמול ולא תחסר עליו, אז מה בעצם נאמר פה? שבאחרים זה כנראה בא מאיזשהו מקום שאני חומל עליו. הוא אומר לי, זה רתיעה מפסקי דין בדיני נפשות, על כל המשתמע. השאלה? סליחה?
זה לא רתיעה, זה אפילו חמלה. זאת אומרת, זה מסביר יותר טוב את הצדקת הצדיק, את החזרת הדין. במה שאתה חמלה, במישהו לא...
נכון, עדיין השאלה היא, אני חוזר, למה מסית באמת שונה? כאילו, מה גורם במסית שאני פתאום לא חומל? התורה אמרה, ומה גרם לתורה להגיד? מה יש לתורה כל כך נגד מסית? אם התורה כל כך חומלת, למה מראש היא דנה בדיני נפשות? זאת שאלה שנשאלה קודם. בוא נגיד, כי לא הצדיק רשע ושלום. עכשיו שכדי להבין את זה, אנחנו צריכים קצת להיכנס לעולם של מסית, להבין מי הוא המסית, מה כל כך נורא במסית, וגם אני חושב שכדאי לסייג את הדין שנאמר פה על החילופה במסית, ולשים לב שזה כנראה יהיה בהקשר מסוים ולא ביחס לכל הדברים. בואו נתחיל בשאלה מי הוא המסית. מסית הוא אדם שכן, בבקשה.
אפשר לשאול את זה כאילו...
כן, בבקשה.
זה שעכשיו אנחנו במסית אומרים שלא תחמול ולא תחסר, אז אפשר להסתכל על זה בתור אמירה שמבטלת את כל מה שדיברנו עכשיו. כי אפשר להגיד, כל מה שדיברנו עכשיו זה טוב יפה, אבל עכשיו זה בא ומגדלנו שכל העניין שלנו שאנחנו מרחמים עליו בסופו של דבר. זאת אומרת, מצד הדין, אם לא היינו מרחמים עליו, באמת, למרות כל מה שאמרנו סדרי הדין והכל, היינו צריכים לחזור ולהרוג אותו. רק בגלל שלא אמרתי, כאילו, זה מבטל
אז לכן אני חוזר לטענה שכבר נאמרה, לדעתי זו טענה חשובה, שאדם שהוצדק בדין הוא באמת צדיק. תראו, לא נאמר פה אל תדונו דיני נפשות, אבל מישהו שהצדיקו אותו, אז אומרים תשאיר לו את פסק דין הזה. כלומר, צריך לזכור, כמו שמרו שנאמר קודם, אם הוא לא הורשע הוא לא רשע, אם הוא הוצדק הוא הוצדק. כלומר, יש לו מעמד שכבר קיים, עדיין אתה עומד ותוהה למה לא לקחת את זה ממנו, אבל אני חושב שצריך לפתוח את המשפט מחדש, כן? עכשיו, אני חושב ש... כן, בבקשה.
זה אומר גם שאם לא היינו מרחמים עליו, אז הדבר הנכון לעשות היה לקחת את זה ממנו.
אני חוזר, הוא יצא צדיק בדין. להיות צדיק בדין זה מעמד משפטי, יש לו באמת מעמד של צדיק. עכשיו, אתה בא ואומר, בוא ניקח לו את זה, בוא נפתח את זה מחדש. אז כבר ראינו קודם מספר מקורות, חלק אמרו כי הוא מסכן, הוא סבל, עזוב אותו, כן? וחלק, מה שכי לא הצדיק רשע אומר, עכשיו אני אסביר לכם את זה, לדעתי הפסוק הזה הוא פסוק שאומר שבסופו של דבר שאלות של דיני נפשות הן לא מאיימות על החברה. בסופו של דבר האדם עבר עבירה, גם אם הוא לא יענש, מדינת ישראל יכולה להמשיך להתקיים. ובוא נעשה להבין מה כל כך גרוע במסית. פה לדעתי התשובה נמצאת, כן? המסית לכאורה לא עשה יותר מדי. אתם יודעים את זה. יש גמרא מפורשת שאומרת את זה. עוד הלכה, אני מציע שנסתכל עוד מעט על המכלול של הדברים שהמסית שונה, כן? כמעט בכל הדברים שאמרנו קודם, שכלולים בדבר שקר תרחק, במסית גמרות וברייתות מפורשות שלא תופסים במסית, כן? אבל ברשותכם גמרא אחת, ואין טוענים למסית. אתם יודעים מה זה אין טוענים למסית? שואלת הגמרא בדף חפתת, מסית מאן דחר שמי. היא אומרת הגמרא, חיסורי מחסר ואחי קטני, אם לא טען, אין טוענים לו. ובדיני נפשות, אף אגב, לא טען, טוענים לו. ואין טוענים למסית, מה יש למסית? אמר רבי חמא בר חנינא, מפרקי דרבי חייא בר אבא שמיע לי, שאני מסית, דרחמן אמר לא תחמול ולא תחסה עליו. אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, מניין שאין טוענים למסית? ונחש הקדמוני, אמר רבי סימלאי, הרבה טענות היו לו נחש לטעון ולא טען. מפני מה לא טען לו הקדוש ברוך הוא? לפי שלא טענו, מה יעבל אלה מאמר? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? דברי הרב שומעים. בואו נתרגם את כל הגמרא הזאת לעברית מודרנית. המסית לאמיתו של דבר לא עשה שום דבר נורא, הוא לא עבד עבודה זרה בעצמו, נכון? הוא לא השתחווה, הוא אמר לך לעבור על דברי הרב, מה היה אמור אותו אדם לענות לו? הוא לא שומע בקולך. בעצם הוא לא עשה שום דבר.
לא יודע, מה שזכו לי נהיה אמרתי לה, עכשיו מעניין שהנשיא תאובד של חמות, עוד הם חלופון, אני מסביר על המידך, שהאוהדים שלי רואים את התמונה אחרת לגמרי.
אתה צודק בשאלה, בואו אני אקריא לכם שאלה מדהימה של תוספות בדף כ"ט, תשמע את השאלה. בואו נקרא אותו קודם, ואז נראה. שואלים תוספות, ואם תאמר, אם כן, כל מסית יפתור עצמו באותה טענה. כלומר, אם הנחש הקדמוני היה יכול להגיד דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, ורק לא טענו לו את זה. אבל שכל מסית יטען את זה וייפטר. קוראים תוספות, ויש לומר, זה דווקא נחש שלא נצטווה שלא להסית, ולא נהנה שלפי שבת התקלה על ידו, אבל מסית שנצטווה שלא להסית, נמצא כשמסית עובר. זה תוספות מדהים. מה בעצם תוספות אומרים? אני שאלתי קודם, מה המסית עשה? הוא לא עשה כלום. התשובה היא, התורה אסרה להסית. התורה אסרה את זה. התורה אסרה לרצוח, אבל התורה אסרה להסית. הנחש לא נאסר עליו להסית. איפה נאמר לנחש שאסור לך קצת לדבר עם חווה ולהגיד לה מה שאתה רוצה? אבל למרות התשובה הזאת של תוספות, עדיין האמת ההלכתית צועקת שהתורה אסרה להסית, אבל היא אסרה דבר שלפי כל כללי התורה היא בעצם לא הייתה אמורה לאסור אותו.
כמה לא?
אסור לדבר עם בן אדם להגיד לו משהו? עכשיו אנחנו, לא, דיברנו בתחילת השיעור, כולנו פליטים של מסע הפצצות של מיילים ו-SMS'ים, נכון? כל הזמן מנסים לשכנע אותנו, כן? וזכותנו להגיד, לא רוצה, לא, כאילו. כלומר, אין ספק שתוספות צודקים, התוספות הזה בעיניי הוא אמת גדולה. אסור להסית, לכן, מה יגיד המסית? דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, זה לא יעזור לו. כי מה נגיד לו? עדיין היה אסור לך להגיד את זה. אבל, עדיין השאלה היא, היות באמת, הוא לא עשה שום מעשה, הוא דיבר עם מישהו שלא יעבור לשמוע בקולו. על מה ולמה זה כל כך חמור? עכשיו שמעון, יכול להיות שבחלק, למה התורה אומרת לא תחמול ולא תחסה? בגלל שמה? שזו עבירה רגילה. כלומר, למה התורה היא עשרה דבר שהוא לעמיתו של דבר מה? לא אמור לייסר לפי סדרי הדין. בגלל שיש פה משהו שהוא חמור. ועמד על הדברים האלה כבר, אני חושב שהזכרתי את זה באלול, הרמב"ן על התורה. בדברים פשוט מדהימים. זה נמצא ברמב"ן על התורה בדברים פרק כ"א. זה נמצא בפרשה של בן סורר ומורה. אומר הרמב"ן ככה: ועל הכלל אין בו אתה חטא מוות, והשם סופו הוא נדון, כמו שהזכירו רבותינו, וזה טעם וכל ישראל ישמעו ויראו, כי לא הוא מת בגודל חטאו. מה הוא עשה? עכשיו אני חזל, שתה קצת יין, קצת גנם איזה חתיכת בשר, אלא לייסר בו את הרבים ושלא יהיה תקלה לאחרים. וכן דרך הכתוב שיזהיר, כן, כאשר ימיתו לגדר ושתהיה במיטתם תקנה לאחרים, כי הזכיר כן בזקן ממרה, לפי שאין בו רעתו חטא שיהיה ראוי למות בו, רק הוא להסיר המחלוקת מן התורה, כאשר פירשתי שם. וכן בעדים זוממים שנהרגים ולא הרגו, וכן הזכיר במסית, אומר הרמב״ם, כפי שהוא נהרג בדיבורו הרע בלבד, אף על פי שלא עבד על ניסת עבודה זרה ולא שמע אליו, אבל מיטתו לייסר הנשארים. אני אתרגם את זה ברשותכם לעברית שלי. החומרה של כל הדמויות האלה, זה לא במעשים שהם עשו, החומרה בדמויות האלה שמאיימים על מוסדות חברתיים שמושיעות החברה. בן סורר ומורה מאיים על המשפחה, על הסמכות ההורית. סליחה? אז פה אתה מעלה שאלה טובה. בוא קודם כל נראה את היסוד של הרמב"ן. אנחנו צריך לשאול את עצמנו, אתה כבר מבין מה אני רוצה להגיד, שאנחנו מבדילים בין אדם שהוא עבריין שמאיים על החברה לבין אדם שעבר עבירה, ואם הוא נענש או לא, זה לא משפיע על החיים שלי, כן? כלומר, הבן סורר או מורה, אני הולך לרמב"ן, הוא מאיים על מוסד המשפחה, שהוא מוסד חברתי יסודי, שהחברה מורכבת מהמון תאים כאלה. ברגע שבתא הזה הסמכות ההורית מתפרקת, זה הרס החברה, לכן צריך לטפל בזה בחומרה. ויאללה, יסר את האחרים, כדי שהמוסד הזה יישמר. זקן ממרה מאיים על התורה, על המסירה של התורה. ואף הוא חושב קצת אחרת ממך בדיני מוקצה, אתה הורג אותו? השתגעת? אבל תקחו את רב לזר ורבי יהושע, זה סוג של זקן ממרה. הבעיה ברב לזר זה לא שהוא תיהר תנור של אחמד. מה אכפת? סליחה? זה לא הבעיה, הבעיה היא אחרת, שהוא ערער על סמכות החכמים להכריע על פי רוב. זאת הבעיה, הוא איים על מוסד של מסירת תורה שבעל פה. דבר דומה קיים גם בעדים זוממים, הוא מאיים על מערכת בתי הדין, על היכולת לעשות צדק. ובהקשר של מסית, הוא מאיים על החברה גם כן, שהחברה נפתחת לאנשים שמשפיעים אחד על השני, שזה הורס את ה... שזה גורם לכך שהשפעות שמותר לעשות פרופגנדה, פרסומת, אווירה ציבורית, כן? טרור וכל מיני תחומים שלא רוצים שידברו עליהם. התורה בדיוק בזה היא באה להילחם, לא בגלל העבירה שנעשתה. כן, כשהדברים האלה, הם בעצם לוקחים אותנו מתחום העבירה לתחום האיום החברתי, ולפי מיטב הבנתי זה כתוב מפורש ברמב"ם, כן, וכל זה מי שפה רוצה לעזור, כן.
המסית דווקא כאילו מהבחינה הזאת, אפילו קצת מפתיע, שזה ממש ביחידים, התורה מתארת של אדם שהוא קרוב אליך שאומר לך את זה, גם לדעתי, באמת זה ברייתא בהמשך המסרת, שהם מדייקים שזה די ככה חייב להיות אחד על אחד כאילו. ולא רבים, והמחינה זה דווקא טיפה פחות מתאים למה שהרמב"ם אומר, הייתי אומר דווקא נביא השקר שמסגרו פרשייה של שני, וזה יותר בסיפור.
תראה, יכול להיות שהגזמתי עם האמירה החברתית, אבל אני אגיד את זה בצורה הבאה, ויותם הוא קלט את זה בול. למה אני יכול לחמול על רוצח? מתי אני אומר, אני משאיר את זה לצדק האלוקי. קודם כל, אמרו לבני אדם תדונו, לא ברור אמרו על תדונו. אבל היות ומוות זה עניין אלוקי באמת. מי שנותן חיים זה הקדוש ברוך הוא, מי שנותן חיים ונותן אותם. השם נתן והשם לקח, בני אדם צריכים כמה שיותר להיזהר בתחום הזה. ורגע, אני דווקא מתחבר לאחד מהקווים שנראו קודם. ברגע שהוא יצא זכאי, עכשיו חיי, נאמר, זה סודק את הביטחון שאפשר, שהבן אדם הזה באמת, שאנחנו יכולים לטול את חייו. זה סודק. ואז תשאל את עצמך, עכשיו אני אתרגם איך אני קודם להצדיק רשע. תגיד אבל, גבד, אני חושב שהוא כן עשה את זה. אז באה התורה, לפי הפירוש הזה, ואומרת לך, בסופו של דבר, העבירה שלו, מי שיודע את האמת ייפרה ממנו. כלומר, זה לא פוגע באנשים אחרים. אני חוזר ליסוד שעולה בכל ההבדלים במשנה, דיבר על זה המון פעמים. זה בינו לבין בורו. אז נכון, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו ואתה הרע מקרבך. אבל צריך נורא להיזהר. מה קרה במסית שהתורה, ההלכה פתאום מדברת הפוך, מדברת אחרת? מה שקרה זה שזה לא רק הוא מול בוראו והוא מול מצפונו, זה פוגע בחברה. במקום שזה פוגע באחרים, מה אומרים לבית הדין? אתם חייבים לפעול. למיטב הבנתי, זה בדיוק ההסבר של הרמב"ם הלכות סנהדרין. הרמב"ם הלכות סנהדרין מה כותב? המסית אין דינה כשאר דיני נפשות. ועל הרמב"ם מסכם לנו את מה שמופיע בהמוני מקורות. מחמינים לו את העדים, זה נאמר איפה אתם זוכרים, יהודים משנה בפרק י"א הלכה ה'. רמב"ם פה מדבר, אני אגיד לכם מה המקורות שלו אחד אחד. מחמינים לו את העדים, לא צריך התראה כשאר הנהרגים, שזה משנה בסנהדרין, פרק ז' משנה י', אומרת המשנה שם. המסית זה אדיוט, המסית את האדיוט. אמרנו, יש עירה במקום פלוני, כך אוכלת, כך שותה. ואז אומרת המשנה כך, כל חייבי מיתות שבתורה אין מחמינים עליהם. חוץ מזו, אמר לשניים בן עדיו, מביאים אותו לבית דין וסוכלים אותו. אמר לאחד, הוא אומר, יש לי חברים, רוצים בכך, אם לא יערו ולא יכול לדבר בפניהם, מחמינים לו עדים אחרי הגדר. והוא אומר לו, אמור מה שאמרת לי בייחוד, ולא אומר לו, והוא אומר לו, יח נניח את אלוקינו שבשמיים. וכולי, ומכך יוכל בתל וחפן על העומדים אוכי הגדר, ובים אותו לבית דין, אין פה התראה, ומוכנים שהוא לא ידע בכלל שמחליטים אותו, מה שנקרא, בגלל סתר.
אם אתה רואה שהסתה זה עבירה עצמה, כלומר, הדיבור, אז גורם לעשות את העבירה הזאת עוד פעם.
זה נכון, אתה צודק, זה טוב גם עם כללה. אתה צודק? אני הולך להבדל השני ברמב"ם. אומר הרמב"ם, סליחה, מיכאי, כן. ואם יצא מבית דין זכאי ואמר אחד, אני חזרתי לרמב"ם, יש לי ללמד עליו חובה, מחזירים אותו. יצא חייב ואמר אחד, יש לי ללמד עליו זכות, אין מחזירים אותו. זה סוגייתנו. אין טוענים למסית. זה הגמרא בדף כ"ט. ומושיבים בדינו זקן וסריס ומי שאין לו בנים כדי שלא ירחמו עליו. זה נאמר על פי תוספתא. בסנהדרין בפרק רק שנייה בפרק י הלכה י א התוספתא אומרת אני מקריא כל חייבי מיתות שבתורה הם מיתים עליהם חוץ מן המסית ונאמר ככה הנה אני קורא וכן אסור לבין סתת בלוד, לאדם שהסית. נמנו עליו שתי תלדי חכמים ושכלו. פותחים את דינו ביום וגורים אף בלילה. פותחים וגורים בו ביום בין לזכות בין לחובה. מתין על פי אחד בין לזכות בין לחובה. הכל מלמדים זכות וחובה. הלמד זכות יכול לחזור ללמד חובה. זה, כל הכללים של משנתנו הם לא הדין לנפשות. הסריס ומי שלא ראה בנים יושבים בדין, ורבי יהודה מוסיף אף אכזרי. צריך את ההרכב הכי קטלני, שהכי אוהב, שהכי לא מהסס, כן? יודע לחתוך, כן? אני חוזר לרמב״ם. בסדר, אומר הרמב״ם שהאכזריות על אלו שמטעין את העם אחרי ההבל, רחמים הוא בעולם שאמר למען ישוב השם אחרון הפה ונתן לך רחמים. מה בעצם הרמב״ם מפרש? הוא אומר פה דבר שרואים אותו הרבה בציבוריות הישראלית. היה זה ויכוח ענק לפני שנה. מה מכוון עסקת שליט? שאני אסביר? בתוך סוגייתנו, כן? איך זה עולה פה? אני רחמן, אני רוצה לרחם, אבל לפעמים כשאני מרחם על אחד אני אכזרי על אחרים. מה היה כל הוויכוח על עסקת שליט? אני משחרר, אני מרחם על גלעד שליט שבאמת היה ראוי לרחמים, ואני לא יודע מי האחרים שיפרו את החשבון, מי המשוחררים האלה יעלו את קרן הטרור, מי הבא בתור שיחתר, אני לא יודע. אנחנו עדיין לא יודעים, למרות שעברה שנה וזה נראה כאילו רגוע, עדיין לא יודעים, כן? יכול להיות שהלוואי שלא, אבל כלומר כל אדם רואה את העולם מהזווית שלו, אבל בימני למשל לא מצפים שהוא יראה מהזווית הרחבה. אין מה
לעשות.
יפה. אבל במסית זה לא שאנחנו ויתרנו על הרחמים, לא את הנקודה החשובה, אלא אנחנו עשינו הגדרה שקולה מה זה נקרא לרחם. הרמב"ם בצורה גלויה אומר פה, הדין של המסית הוא לא, כי אנחנו מתאהבים אותו, יאללה, תכנס בו בכל הכוח, נרסק אותו. גם ביחס למקרה שלו, אנחנו מפעילים את מידת הרחמים. מידת הרחמים היא מידה שיהודי חייב לפעול איתה, והרמב״ם, אני אשתף אתכם בטכניקה שאני לעשות, הרמב״ם כותב פסוק, אני תמיד מחפש איפה עוד במשנה תורה הפסוק הזה נמצא. הפסוק, ותן לך רחמים וירבך, נמצא בפרשת מסית. מה הרמב״ם בעצם מסביר פה? הנקודה היסודית של דברי הרמב״ם, אחרי שהתורה אומרת לא תחמול ולא תחסה, תתאכזר, באותו פסוק מה היא אומרת? אבל אתה אדם רחמן, נתן לך רחמים וריחמך וירבך. כלומר, התורה בעצמה נותנת דין לחשבון. ואז אני חיפשתי מקומות אחרים שהרמב״ם מביא את הפסוק. וככה למשל הרמב״ם כותב ללכות עבודה זרה זה מינורי, אבל נקרא את זה, זה אותו רעיון. כל העושה דין בירה נידחת, וזה כמקריב עולה כליל, שנאמר כליל השם אלוקיך, אבל לא עוד השם סלק חרון אף מישראל, שנאמר למען יושב השם מחרון אפו. הוא מביא עליהם ברכה ורחמים, שנאמר אתה לך רחמים וירבך, הולך עיר שלמה, מחסל אותה. מהזווית של העיר זה אכזריות, אבל מהזווית של עם ישראל כולו, אתה מרחם על עם ישראל, למה? כי היה חרון אף על העם כולו, ואתה מרחם עליהם שאתה דואג להם. כלומר, מידת הרחמים, מה היא מחייבת את האדם? להיות שקול, לשאול על זה אני מרחם. עכשיו, הדברים האלו עולים בעיקר בתזה שנמצאת ברמה, כולל מהפסוק הזה. הרמב"ם מדבר על כך שלהיות רחמן זה תכונת אופי יהודית. אומר הרמב"ם בסוף הלכות עבדים, שלמרות שמותר על פי ההלכה לשעבד עבד כנעני, אבל מידת הרחמנות היא אומרת שתהיה נחמד אליו וטוב אליו. ואז הוא כותב כך, ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בנוכרים עובדי עבודה זרה, אבל זרעו של אברהם אבינו והם ישראל שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובת התורה וציווה אותם בחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל, וכן במידותיו של הקדוש ברוך הוא שציוונו להידמות בהם, הוא אומר ורחמיו על כל מעשה, וכל המרחם מרחמים עליו שאינו ותן לך רחמים וריחמך וירבך. שפה הוא אומר דבר מאוד יסודי ופשוט. מאיפה מגיע הרחמנות? מאברהם אבינו. מאיפה אברהם למד אותו? כי אברהם הכיר את בורו, ורחמים, רחמנות זו מידה אלוקית. הקדוש ברוך הוא רחמן. לא רק הקדוש ברוך הוא רחמן, יהודי צריך להיות רחמן. אבל מה שהוא מלמד אותנו זה, וזה בדיוק היסוד שנאמר פה, שמה זה נקרא לרחם? לשחרר 1,000 רוצחים שירצחו עוד, נגיד, עוד אנשים. אני לא אומר שזה, אני לא מדבר על ישנים, בסדר? זה נקרא לרחם, אולי זה נקרא להתאכזר. אולי אתה מתאכזר לאנשים. כלומר, הרחמנות היא נדרשת מיהודי תמיד. זו צריכה להיות תכונת נפש. אבל הרחמנות לא יכולה להיות רחמנות שהיא חד צדדית, או שהיא לא רואה את התמונה הכוללת. וכך, דברי הרמב״ם ישיב על הרעיון של הרמב״ם, זה אותו רעיון. מה שמייחד את המסית, זה שהמסית הוא סכנה לאחרים. ואחר יהודי, אוהב בית הדין, לא יכול לבוא להגיד, מה? טוב, נשחרר אותו, לא נורא, כן? אין דבר, ברשע רגיל, אני יכול לשחרר אותו מהסיבה הפשוטה ש... אז אולי יענש, זה בעצם, זה דינו שלו בלבד. על זה נאמר, כי לא אצדיק רשע לפי הפרשנות, אל תדאגו. אני כבר, יש עולם הבא, אל תדאגו. הוא לא יעבוד במיטה שלו, משהו כזה, או שבעולם הבא אני אתחשבן. ואתה לא יכול לדבר ככה בצד ה... זה פוגע באחרים, מה תגיד פוגע באחרים, לא נורא. לא, אתה חייב להתערב, ומכאן כל הדינים האלה שבאים ואומרים, כל הקולות שבמשנה, לא קיימות. עכשיו, אני חוזר לתוספות הראשון הראשון בפרק, שמה שנאמר פה בסוגיה יושב על התוספות, מה ההבדל בין ממונות ונפשות? מה ההבדל? זוכרים? ממונות יש שני צדדים, ונפשות צד אחד. בואו נתרגם עכשיו את מה שנאמר פה בשיעור על התוספות הזה. אנחנו הצלחנו ליצור מקרה של נפשות שיש לו דינמיקה כמו ממונות. מה המקרה הזה? מסית. מה בעצם קורה במסית? המסית, יש שני צדדים. יש אותו, ויש לאחי אלה שנפגעים ממנו. אני חוזר רק למתווה כמודל, לא כבעת עמדה. עסקת שליט, יש את גלעד שליט, ויש עוד אנשים שיפגעו. שזה כך, לא מפעילים את דיני המשנה, כלומר, ביסודו של דבר, המסית עובר לצד של דיני ממונות. אנחנו כבר ראינו ניסיון כזה באחד מהסוגיות, לא יודע אם אתם זוכרים, ובואו נזכיר את זה ביחד, שהגמרא ניסתה לייצר דינמיקה כזאת בין העדים לבין בעל הדין. האם אני יכול לקחת דיני נפשות ולייצר שני צדדים? עכשיו, זה... סליחה,
אתה... עם גואל אדם גם להגיד את זה.
נכון, עם גואל אדם זה בדיוק אותו דבר. גואל אדם יש שני צדדים. כשיש שני צדדים, אין את הדינים של המשנה. כשיש צד אחד, בסדר, מקסימום, משוחרר כי לא אצדיק רשע. אבל כשיש שני צדדים, אין דבר כזה, אתה חייב להגן גם על הצד השני.
רוצח הוא לא...
עכשיו, כאן, והשאלה של רוצח זה עולה משני הקשרים, ואין לי תשובה עבורה עדיין לדבר הזה. הקשר אחד הוא שרוצח הוא מסוכן לחברה. ההנחה היא שאם בן אדם הזה רצח... נכון, אנחנו חושבים שרוצח חופשי. תראו את הסיפור הנורא שהיה עכשיו, האיש הזה שגילו שרצח פעמיים את הנשים שלו. אתם לא קוראים חדשות, זה רק בשביל להבין שמדבר דברים אמיתיים. אישה מתה לפני 15 שנה, בעלה הערה של כספה, התחתן פעם שנייה, עכשיו עוד אשתו השנייה מתה, אותם תסמינים. היו לשונות רעות, כן? ועשו חקירה, התברר כנראה שהוא הרעיל את שתיהם. כלומר, אדם כזה הוא מסוכן לחברה. עכשיו, ברוצח יש גם דבר נוסף. היות והוא פגע באדם אחר, זה לא כמו אדם שעבד עבודה זרה. העבד עבודה זרה פגע במי? בשם. אבל אדם שרצח, הוא פגע בנרצח, לכן העין של גואל אדם הוא נכון. כלומר, נכון אולי לשאול את העניין הזה, מה אנחנו עושים עם מקרים נוספים שיתאימו למסית, כלומר, אני אשאל את השאלה...
זה היה להאמין שרוצח...
יכול להיות, אני אשאל את השאלה, אבל בלי לענות. האם זה דווקא מסית, או האם בנינו פה מודל שבמידה נמצא מישהו שלפי תפיסתנו יש שני צדדים, והוא מאיים, והוא פוגע, אז נעביר אותו לצד של מסית. מסברה, זה מסתבר.
אם הדיני שיקום רוצח, אז זה היה כאילו יותר מסתבר.
אני מסכים. אני מסכים, אבל בסופו של דבר אני לא יודע את התשובה לשאלה הזאת. אבל אם אני שואל את עצמי מה ההיגד של הסוגיה, בעצם מה הסוגיה הזאת מנסה להגיד? בסופו של דבר אני חוזר לתוספות. היא אומרת שבדיני נפשות עצם הדינמיקה היסודית היא שיש פה אדם שצריך לדון אותו. וירתה הרע מקרבך, צריך להיפטר ממנו, אבל אנחנו לא בכל מחיר, כלומר אנחנו גם מסוגלים לספוג את זה שהוא יצא לחופשי ולא נמות מזה, זה בסדר, כפרה, כן? חתחילה לא, אבל אפשר לספוג, אבל כשמגיע מקרה, שאי אפשר לספוג את זה. כי למה זה, כי זה על חשבון אחרים, זה לא נקרא לרחם, זה לא דבר שאפשר לסבול אותו, ולכן מה אנחנו... אומרים, המקרה הזה מבטרים על כל הדינים האלה. מצד שני, אם אתם מקובל עליכם שזה יושב על המשנה שלנו לפי התוספות, אני אשאל, האם הדבר הזה יהיה גם במחיר שאנחנו נרוג מסית שלא נסית? כלומר, האם במחיר כזה אנחנו נעשה את זה? לא, אני... האם למשל לוותר על דרישה בחקירה? אני רוצה לחזור למשנה, ממש לשיעור הראשון, למשנות של פרק ד'. מצד אחד, זכות חובה, אין את כל זה, אבל דרישה בחקירה, צריך. איך הסברנו את זה אז? ודאי שגם עם המונות צריך לחתור אחרי האמת, ודאי. אני אומר אותו דבר על מסית, כלומר, האם אני למשל אגיד, כפרה על מסית? עכשיו אני חוזר לכל הדברים שראינו ברמב״ם, הם כולם יושבים בדיוק על הנקודה שבדיני נפשות, גם אם אתה בטוח שהוא עשה את זה, כלומר זה לא על חשבון האמת, עדיין יש פרוצדורות שמונעות מבית הדין מלדון, פה יש ויתור. כלומר אני אקח למשל את הסיפור הזה של המחמינים, אתה בטוח שהוא עשה את זה או לא? אני ויתרתי על הדרישה בחקירה פה. לא, אני לא ויתרתי, להסביר מה הבעיה במחמינים, היות והוא לא יודע שמצלמים אותו, מה שיקרא מיקרופון פתוח, הוא לא מודע, אז היות וכך, מה הוא? הוא לא עולה על הכללים של עדים והתראה וכו', אבל הוא סכנה חברתית או לא בין על זה? אני שואל דוגרי, הוא סכנה חברתית או לא? לא, אני לא בטר רישה בחקירה, אני בטוח שהוא מסית אנשים. אני לא עניתי על כל מיני סדרי דין. תיקחו את הסיפור הזה, אני חוזר ל... אני חוזר שאני שם דיין אכזרי. הוא בטוח עשה את זה, אני רק רוצה דיין שלא יאסס לחתום בגזר דין מוות. כן, אני אקח לכם עוד דין. המחזירים לזכות וחובה, כל מי שאמר. אני לא בטר על האמת. אני לא מוותר בשום אחד מהדברים האלה על חקר האמת. אני לא אקח אדם חף מפשע ואני ארוג אותו. מה שכן, כל הפרוצדורות שיושבות על הרעיון שאני נורא אזהר איתו, כי זה רק הוא, ואם לא נדון אותו נספוג את זה, על כל אלה ויתרתי. זה ממש כמו ההגד של המשנה, יש דרישה בחקירה, כן, כל האחרים. כן,
יש
איזה אומרים שם,
יש שם, שתראו גם על הדין שמקטע היד של הדין, אפשר...
מבטרים על זה, כן, כלומר, זו של דבר, מבטרים, המחילתא שקראתי קודם, שעם השימו מנצ'ט אחים עסקים, אז פה אנחנו נהרוג מסית על דבר כזה, כלומר, אנחנו מבטרים ברמה של הפרוצדורות החמורות, של סדרי דין, שיושבות על ההנחה שיש רחמים. ופה אני לא ויתר על הרחמים, אבל אמרנו, זה בנו של עולם. אנחנו מבטרים על אלה, אבל אני לא מאמין שמבטרים על הדרישה בחקירה, שמבטרים על הדעת, כלומר, אם לא בטוחים שהוא עשה את זה, אני לא מאמין שגם אם ניסיתי להאמר, אבל בעצם כל הפרוצדורות של המשנה לא יושבות על המקום הזה. בסדר? אז אנחנו נעצור כאן, בסדר? מה פעם הבאה? כמה מילים על הגלות ועל חיי מלכות, ואז אני מציע שנעבור לסוגיה הבאה, שהיא דבר שהצלופים עודים בו, בסדר? זה לא נורא גדול. גם פה אני אתן לכם לגימון, הביטוי הזה לא מופיע פה לראשונה, מופיע בעוד מקומות, בעוד אחרים. למצוא את המקומות שזה מופיע. לשאול את עצמכם, האם המשמעות שלו במקום האחר מקרין את פרשנות הסוגיה? יש לך קצת מקורות, בסדר?
תזכיר לי קצת את הדבר משמעות, קצת משמעות.